שלום וברכה. אנחנו היינו לקראת סוף הפרק הרביעי ביחס למדרגה של העניין שהיה אצל משה רבינו. כן, שהרמב״ם רצה לומר שאפילו אצל משה רבינו היה איזשהו פגם מסוים. ואתה יודע כי אדון הראשונים והאחרונים משה רבינו כבר אמר לו יתעלה יענו אמנתם בי אשר מרתם אשר קדשתם כל זה חתו עליו השלום היה שנטל אחד משני הקצוות במעלה ממעלות המידות והיא הסבלנות כאשר נטל אל הכעס בעוברו שימון האמורים דקדק השם עליו שיהיה איש כמו הוא כועס לפני קהל ישראל כן, אז קודם כל דייקנו מה לשם איש כמו הוא שהחטו למדרגת משה רבינו זאת אומרת, האדם רגיל נכנע לו היה נחשב בטח אותו הקשר של המציאות כן, איש כבוא כבר שבני קהל ישראל במקום שאין ראוי לבוא הכעס ובוא זה בחוק האיש ההוא כן, חילול השם דרך אגב, המילים במקום שאין ראוי לבוא הכעס משהו שרמב"ם כן אומר שיש מצבים שבהם כן נכון להביע את הכעס כן, זאת אומרת בהקשרים מאוד מסוימים מה בדיוק הוא התכוון, האם נכון שבאמת יהיה איזשהו כעס שגורם לערבוב הדעת, אז לא נראה שזו כוונתו, אלא הכוונה היא להביע כעס באופן שזה נשלט. זאת אומרת שאדם, גם אם הוא כועס, הוא במצב כזה של שלטון השכל, שהכעס לא מערבב את המחשבה. על זה הוא מדבר. זאת אומרת ש... יש מצבים שבהם יש תפקיד לכעס, כי הוא גורם לפעולה או גורם נניח שאדם רוצה להוכיח אנשים אחרים, אז ברגע שיש אצלו את הכעס, את רתחת הכעס, אז יש לזה מקום, אבל זה נראה ברור שזה רק כאשר השכל, כן, השכל שולט פה וזה לא גורם לערבוב הדעת. ואז לפי זה, זה לא כמו המסילת ישרים. וכגון זה בחוק האיש ההוא חילול השם, כפי שדמעותיו כולם ודיבורם נלקחים למופת. סליחה. ומקווים להגיע בהם לצירת העולם הזה והעולם הבא. כן, מוסיף הרמב״ם, יש לזה עוד השלכה. כלומר, חוץ מאשר העניין של, נקרא זה, עבירת כעס, אז מדובר בזה שיש פה, כן, חילול השם, לפי שהתנועותיו כולם דיברו כחילול מופת, הוא קווים לקבל מצחת העולם הזה והעולם הבא, ואיך יראה ממנו הכעס ופעולות הרע, כמו שבארנו, ולא יבוא אליו מתכונות רעות, מתכונות הנפש. כן, זאת אומרת, אז בעצם שואל פה הרמב״ם, איך יכול להיות שמשה רבנו הגיע לעניין הזה, למציאות הזאת של הכעס הזה, אמנם אומרו בזה, כן, מה שכתוב שם, שהקדוש אומר לו מריתם פי, ראו כמו שנבהר, מה כוונה מריתם פי, מה שהם עשו, ממש עבירה, זה שהוא לא היה מדבר עם אנשים המוניים, ולא עם מי שאין להם מעלה, עם אנשים שהקטנה שבן שם הייתה כמו יחזקאל בן בוזי, כמו שזכור החכמים, כל מה שיעשה או יאמר, יבחנו, זאת אומרת, פורים מחרמה מתייחס לדור המדבר, הוא אומר שאפילו הרמה הנמוכה ביותר, זה היה אנשים שכליים, כן, כמו שהוא אומר שהם אנשים שמתבוננים על מה שמשה רבינו עושה וכאשר ראו שכעס אמרו שהוא עליו שלא מנו מי שיש לו פריטות מידה ואני ידע שהשם קצף עלינו בבקשת המים שאנחנו חסונו כרדל לא היה כועס זאת אומרת מתוך מה שמשה רבינו מנהיג אז הם ילמדו על מה שרוצה הקדוש ברוך הוא וזה הייתה הבעיה כלומר שיבוא מתוך כך לידי טעות על ידי העניין של הכעס שלו ולא מצאנו בדברי השם התעללה, וזה העניין, לא כעס ולא קצף, אלא אמר כך את המטה, והשקיטה את העדה ואת בעירה, וכבר יצא לו קלות פרק, אבל איתנו ספים ספקות תורה שהרבן אמר ברבי ישראל, איזה חטא חטא, וארוך מה שאמרנו אנחנו, למה שנאמר בו, והאמת תורה דרכה. אז הרמב"ם אומר שיש פה שלוש נקודות, שקשורות למה שהיה אצל משה רבינו. אחד, זה הייתה נטייה לצד הכעס, כן? והנקודה פה זה לא רק עצם הנטייה, זה לא היה הקפדה כל כך. אלא של הקדוש ברוך הוא עליו, אלא מה שכן חילול השם שיש בזה. עכשיו הרמב״ם אומר עוד נקודה שלישית, כן? כמו שאמרנו, הטייה לצד הכעס, החילול השם שיש מתוך הדבר הזה, כן, שמתוך זה עלולים ללמוד כל מיני דברים שליליים. ואז הוא מסביר נקודה נוספת, מה זה מה שכתוב מריתם פי? כן, מריתם פי, הרי משה רבנו לא עשה פה בניגוד לרצון השם, אז רש"י אומר שהם צריכים לדבר אל הסלע ומלכות הסלע. הרמב"ם מסביר הסבר אחר. הוא מסביר זה שעל ידי ההתנהגות של משה, אז היו מסיקים מסקנות לא נכונות ביחס לקדוש ברוך הוא. כלומר, יאמרו שאם משה כועס, סימן שהקדוש ברוך הוא כועס, אבל הקדוש ברוך הוא לא כעס. אז זה נקרא מריתם פי. כלומר, על ידי ההנהגה הזאת של הכעס, יחשבו שגם אני כעסתי עליהם, וזה לא נכון. טוב, בסדר, כמו שאמרנו, זה כבר יצא מהעניין שלנו. שוב לכוונתי. כאשר יהיה אדם שוקל פעולותיו תמיד מכוון להם צען, יהיה במדרגה לעולם מדרגות בני אדם. כלומר, זה מה שנקרא שלמות המידותית, כלומר, השלמות של המתעורר, שההתעוררות הספונטנית היא לדבר המאוזן, וזה יתקרב לשם וישיג מה שאצלו. וזו השלמה דרכי העבודה. כן, זאת אומרת, ברגע שהאדם המידות שלו הן מתוקנות, אז מצב הנפש הוא שהוא מכוון אל הטוב. אל הטוב ואל הטוב בעיני השם. כמו שאמרנו שאתה שוקל בשכל מהו הטוב, ואתה צריך לגרום להתעוררות הספונטנית להיות מכוונת אל אותו הטוב. וזה אדם מתקרב אל השם. אז אנחנו רחמים, זה העניין, הוא אמר לו, זה על שוקל השם וחותיו תחרות, עם שעתו של הקדוש ברוך הוא. שנאמר, ושם דרך אראנו ויש האלוהים, אתה תקרא ושם דרך אלא ושם. ושומה היא הערכה והאומדן. וזהו העניין אשר פרש בזה הפרק כולו, וזה שיעור מה שראינו נצרך בזה העניין. כן, הקיצור, יוצא שבעצם המידה המתוקנת, זאת אומרת, המידות המתוקנות, זאת אומרת, המצב הזה של המתעורר, שהוא מכוון אל הטוב, גורם שהנפש של האדם, כבר בנפש עצמה, ברצון עצמו, בהתעוררות עצמה, יש דבקות בטוב בעיני השם. זה ההתקרבות הזאת. כלומר, בלי קשר להשגות שכליות וכו'. כן, זה כבר, זה התשתיות לכל ההשגות השכליות העליונות. זה המידות המתוקנות. פה אנחנו כבר מדברים על הערך, כן, האידיאלי של המידות המתוקנות. זאת אומרת, לא רק במובן של ההתנהגות הפרקטית, שמידות מתוקנות גורמות לסדר חברתי וכדומה, אלא ערך אידיאלי ביחס למידות הלאות, וזה יתקרב לשם השיג מה שעצמו. פה אני רוצה להדגיש שתי דגשים, כן.
למה המבוקדה שוחד פעולותיו ולמידותיו?
כי כמו שהתחלנו את הפרק הזה, גם שם הוא הזכיר את הפעולות, וגם שם שאנו למה מתחילים מהפעולות. אמרנו כי הפעולות זה הצד הנגלה של המידות. הרי אתה לא יכול לראות את המצב של המתעורר שלך, מצד המתעורר. אתה יכול לראות את הפעולות שאתה עושה, ודרך הפעולות אתה מבין את המניע בנפש. אז מתוך הפעולות אתה מסיק על המתעורר, כלומר הפעולות זה בעצם הביטוי החיצוני של המידות. עכשיו שתי הערות. אחת, קודם כל נתחיל מהתפיסה התועלתנית של המידות המתוקנות. זאת אומרת, זה תפיסות שאומרות שמידות מתוקנות הן טובות כי הן גורמות לך חיים רגועים, נקרא לזה ככה. כי ברגע שאדם המידות שלו מתוקנות, אז זה גם הסדר החברתי הוא טוב. וגם האדם עם עצמו, כן, הוא לא כועס, הוא לא מפחד, הוא לא נמצא במצבי קיצון מבחינה נפשית, אז גם מבחינת הרגשות הנפשיות, וגם מבחינה מעשית, אתה מנהל את החיים בצורה חכמה. כאילו, זאת אומרת, זה התועלת. הפילוסופים סברו שמידות מתוקנות זה אמצעי שגורם לחיים להיות חיים כאלה שמאפשרים לשכל להיות משיג את ההשגות, כן, כי בתפיסה שלהם האדם הוא שכל. הוא שכל שבתוך סביבה גופנית. עכשיו, אם נשים לב, הרמב״ם אומר לא כמו הראשונים ולא כמו השניים, כלומר הוא לא רואה את המיטות המתוקנות רק כאמצעי לחיים מאושרים, נקרא לזה ככה, וגם הוא לא אומר פה את מה שאומרים הפילוסופים, שזה יהיה אמצעי לזה שאדם ישיג את ההשגות השכליות, זאת אומרת שעל ידי זה יש לך איזה מין מצב אופטימלי שמאפשר לשכל, אלא הוא רואה בעצם המידות המתוקנות דבקות באשם, כמו שהוא אומר. יהיה במדרגה לנוח ודור בן אדם, וזה יתקרב אל השם וישיג מה שאצלו. כן, נראה שהיתקרב אל השם זה עצם המידות המתוקנות. ישיג מה שאצלו זה השגות השכליות, שבאות על בסיס המידות המתוקנות. אבל יש ערך עצמי למידות המתוקנות. ככה מדויק מפה. הרמב״ם בהלכות דעות כותב שהעניין הזה של להיות בעל מידות מתוקנות זה מצווה מהתורה. כתוב הלכת בדרכיו. כן, זאת אומרת שהמשמעות של המצווה הזאת זה שבעצם אנחנו חיים מתוך הדבקות הזאת שלא נמצאת רק בשכל, אלא אנחנו כבני אדם יש לנו גם ממדים נוספים של הקיום שלנו, כלומר המד הנפשי, של הרגשות, הרצונות והגוף, וכל המכלול הזה הוא יכול לבוא לידי ביטוי באופן של דבקות, של התקרבות. זה, כן, כמו שאמרנו, משמעות שהיא לא כלולה בתפיסות התועלתניות של העניינים המידותיים, ואפילו לא בתפיסות הפילוסופיות, כמו שאמרנו שהם תופסים את זה רק כתשתית, ולא כערך עצמי. והרמה, כמו שאנחנו רואים פה, תופס את העניין כערך עצמי. כן. מה? כן, הלכת בדרכיו. כן.
הרמב״ם סובר את הפילוסופים, שזה גם המידות הזדמנות גורמות לשכל להופיע בשיא המעלה, וגם שיש להם ערך עצמי,
בשתי
דברים, או שרק שיש להם ערך עצמי?
לא, ערך עצמי, זהו שוב, זה יתקרב אל השם, וישיג מה שאצלו. זאת אומרת, ברור שבסופו של דבר המצב השלם, וגם זה ודאי רמב״ם סבר, זה השגה השכלית. אבל כיוון שאנחנו בני אדם, שבמציאות עכשיו יש לנו את הגוף, יש לנו את הנפש בצדדים האלה שלה, שהם נמוכים מהשכל, אז גם הם צריכים להיות מכוונים אל הדבקות הזאת. גם בהם צריכים להתגלה את הדבקות הזאת, לא רק בשכל. כן, זה שונה מאשר התפיסה הפילוסופית, שכמו שאמרנו, היא רואה את האדם רק כשכל שנמצא באיזושהי סביבה, והשכל צריך כל הזמן להתפתח ולהשתכלל. הפרק החמישי, והשימוש בכוחות הנפש תכלית אחת. כן, אחרי שלמדנו בעצם על המבנה של הנפש, זה בפרק הראשון, אחר כך דיברנו על מה המצב שצריך להיות במתעורר שבנפש, זה בפרקים שלאחר מכן, עד הפרק הרביעי שאם יש חולי אז צריך לרפא אותו בדרך הרפואה. אנחנו עוסקים עכשיו בפרק הזה, שבא לתאר את המצב האידיאלי ביחס לנפש. ראוי לאדם להביא את כוחות נפשו כולם לפי הדעת, כפי שהגדרנו בפרק אשר לפני זה, שימו לנגד עיניו תכלית אחת, והיא השגת השם, יתפאר ביתרומה כפי יכולת האדם רצונו לומר ידיעתו, וישים פעולותיו כולן, תנועותיו ונוחותיו כל דיבורם, מביאים את זאת התכלית, עד שלא יהיו פעולותיו בשום פנים, דבר מפועל ההבל רצונו לומר, פועל שלא יביא את זאת התכלית. כן. אומר הרמב״ם, מה המצב האידיאלי של הנפש? שכל כוחות הנפש, כן, הם מכוונים לתכלית שנקראת השגת השם. והשגת השם זה ידיעתו. בואו נסביר קודם כל את צורת החשיבה שעומדת בבסיס הדברים שכתובים פה. והצורת חשיבה היא פשוטה. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה המצב האידיאלי שאדם יכול להימצא בו. והתשובה היא, אם האדם יצליח להיות כמה שיותר מציאות אידיאלית, אז אדם נמצא במצב האידיאלי. ומהי המציאות האידיאלית? התשובה היא אלוקים. כלומר, יש מציאות שהיא אידיאל, שזה אלוקים. ככל שהאדם, נקרא לזה ככה, יצליח להיות יותר אלוקי, כמה שאפשר להיות במושגים האנושיים, אלוקי, אז הוא יהיה ביותר שלמות. כלומר, הוא יהיה יותר מוציא לפועל את עצמו במובן של, כן, שלמות מציאותו, כן, של האדם. אתה יותר מוציא לפועל את עצמך, כן? בואו ניתן לזה דוגמה מעולם אחר. בואו נניח שיש לנו... גם לגויים, את הכל שדברנו שייך גם לגויים. לא רק ליהודים. אתם רואים שהוא מדבר כבר על מדרגות בני אדם, כל מדרגות אדם, מדרגות האדם, האדם באשר הוא אדם. כן, עכשיו, כדי להסביר את העיקרון, אז בואו נחשוב על כל דבר בעולם. בואו נשאל, בואו ניקח אפילו דבר דומה, שבני אדם אפילו המציאו אותו לצורך העניין. קח את השולחן, מהו השולחן האידיאלי? מה אתם אומרים? מה זה השולחן האידיאלי? אתה צריך להגדיר מה תפקידו של השולחן, נכון? לפי זה אתה תקבע מה זה, מה הם התנאים כדי שהשולחן יהיה אידיאלי. זאת אומרת, אנחנו נניח, השולחן זה המצאה אנושית, אבל ניקח את זה. אנחנו צריכים לבחון מה התכלית של מציאות השולחן. נניח שהשולחן הוא כלי שמטלטל, נאמר, לצורך העניין, שמשמש לבני האדם להנחת דברים לצורך שימוש נוח. כן, דמיינו שבא פה את השולחן, לא רק את הרצפה, אני לא יודע מה שאני יושב בישיבה מזרחית על הרצפה, אז הייתי מסתבך עם הספרי קודש האלה, נכון? יאללה, להרים אותם, וזה כל מיני סימפון, שולחן. זה המצאה גאונית, וואו. נכון, תראו כמה שפחים מעל הקרקע, אני לא צריך לתפוס שום דבר בידיים. גאוני, הדבר הזה. עכשיו, מה זה השולחן האידיאלי? עכשיו, השולחן יש לו גם, הרי נניח, תסתכלו פה, אתם רואים פה את השרוף הזה? זה לא משהו, נכון? כי לשולחן יש לו גם פן אסתטי. כי בסופו של דבר הוא חלק מהסביבה של החיים של האדם, אז יש גם עניין שיהיה בו את ה... ברור שזה לא העניין של השולחן, הצורה של השולחן זה לא תמונה על הקיר, זה לא העניין שלו האסתטיקה, אבל כבר שבני אדם, מבחינת ה... נפש שלהם, הם צריכים סביבה אסתטית, אז יש גם מעלה לשולחן שהוא יהיה גם עם מראה יפה. כן, זה עוד עניין. אז אנחנו צריכים שהשולחן ישמש לעיקר ייעודו. עכשיו, ככל שהשולחן הוא יותר משמש לעיקר הייעוד שלו, זאת אומרת, הוא נוח לשימוש בהקשר שעליו דיברנו, נניח שלהנחת דברים באופן שהוא יהיה לשימוש אדם, זאת אומרת, הוא לא יהיה גבוה מדי, לא יהיה נמוך מדי, בגובה שהוא מועיל לשימוש, שהוא נוח לשימוש, הוא לא יהיה קטן מדי, גם לא יהיה גדול מדי, כי יכול להיות שגדול מדי הוא גם כן דבר שייצור בסופו של דבר הזה שהם לקויות בשימוש, הוא יהיה במצב שהטוב ביותר שיתכליתו. זה השולחן האידיאלי. אם נשאל את עצמנו, מה זה הסוס האידיאלי? בוא ניקח את זה בעלי חיים. אז התשובה היא, בוא תחשוב מה העניין של הסוס. אם העניין של הסוס זה לשמש לכלי עזר, למעבר ממקום למקום אצל בני אדם, קוראים לזה רכיבה. אז אם יש לנו סוס שהוא מספיק, כן, חסון, הוא לא גבוה מדי, לא נמוך מדי, זאת אומרת יכול לשמש לתפקוד הזה, עם כל מיני הקשרים נוספים שוליים יותר, זה הסוס האידיאלי. זאת אומרת, כשאנחנו בוחנים מה המצב האידיאלי של כל יצור, בין דומם, בין בעלי חיים, בין יצור טבעי, בין יצור מלאכותי, אנחנו בוחנים כל דבר על פי המהות שלו, אנחנו רואים את התכלית שלו, מה העניין של קיומו, ומה המצב השלם ביותר ששייך לאותו יצור. הרב, כן.
איך אנחנו יכולים לדעת מה המהות של הסוס? כאילו, זה לא דומה לשולחן, אבל לא יצרנו אותו.
גם אם אתה לא יצרת אותו, אבל אתה יכול להפעיל את השכל ולחשוב מה התכלית שלו. הרב בהקדמה למשנה, דוגמה כותב, שכל היצורים, כל הנבראים שתחת הגלגל הירח, זאת אומרת, בכדור הארץ, לדעתו הם משמשים את האדם. ככה פילוסופים טענו. בסדר, אפשר להתווכח על התכלית הזאת, אבל זה בא מתבוננות. זאת אומרת, אתה מנסה לחשוב מה הדבר הכי משמעותי שהיצור הזה יכול לעשות. אתה בודק מהקשרי המציאות שלו, קודם כל, מה כלול בהקשרי המציאות שלו. אחר כך אתה שואל מה הדבר המשמעותי ביותר שהוא יכול לשמש, ועל פי זה אתה קובע את תכליתו. אז נניח שאנחנו קובעים שהוא משמש את האדם, אז אם הוא נמצא במצב האופטימלי ביותר של הדבר הזה, אז הוא הכי סוס, כן? הסוס הכי סוס זה הכי סוסי. זה הסוס שיכול באמת להיות, עכשיו נניח סוס שהוא קצת משתולל, או גבוה מדי, או נמוך מדי, שתכלית השימוש של האדם הוא פחות, אז הוא פחות מוציא את המהות הסוסית שלו, כן? שזה עיקר המציאות שלו. עכשיו גם אצל בני אדם צריך לשאול, מה התכלית של בני אדם, זאת אומרת, מה העניין שבו האדם הופך להיות אדם? אז בדין זה בעזרת השם מחר, אנחנו נדבר על ה...